השולחן ערוך, בתחילת הלכות פסח, כותב השולחן ערוך, שואלים בהלכות הפסח, קודם הפסח, 30 יום. והרמה מוסיף, הוא מנהג לקנות חיטים ולחלקן לעניים קודם הפסח. מזה שהרמה כתב את דבריו עם וו החיבור, הוא מנהג לקנות חיטים ולחלקן לעניים, משמע שיש קשר בין דברי השולחן ערוך, שאמר שואלים בהלכות הפסח קודם הפסח 30 יום, למה שהרמה מוסיף הוא מנהג לקנות חיטים ולחלקן לעניים. לכאורה, בהסתכלות ראשונית, נראה שאין קשר בין הדברים. ומה באמת הוסיף הרמה על דברי מרן? אז רב יעקב גלינסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ביאר באופן נפלא. היה פעם אחת שהוא היה צריך להיכנס בזמן השואה, כאשר הגרמנים השתלטו על פולין מצד אחד והרוסים מצד השני, אז הוא הגיע לווילנה, ושם נתנו לו להיכנס לגדול הדור רב חיים מויזר. השמש של רב חיים מויזר, זה שהיה מקורב אליו מאוד, זה היה רב מישקובסקי. והוא ביקש ממנו שהוא רוצה לפגוש את גדול הדור, את רב חיים מויזר. אז הוא קבע לו תור למחרת בשעה 11 בבוקר. רב יעקב גלינסקי מספר שכמובן מאותו רגע שהוא שמע שלמחרת הוא צריך להיות אצל גדול הדור, לא היה לו מנוחה. הוא ישב וחזר על כל החומר שהוא למד, הם בדיוק היו עסוקים בישיבה במסכת יבמות, והוא התחיל ללמוד ולחזור ולשנן את הדברים, את המשנה, 15 נשים, פותרות צרותיהם וצרות צרותיהם, והתחיל לשנן את הדברים כדי שאם הרב ישאל אותו, הוא ידע מה להשיב. הגיע למחרת בבוקר, הוא בקושי ישן בלילה מרוב התרגשות שהוא הולך להיכנס ולראות את הרב, והוא הגיע לרב בשעה 11 בבוקר. נפתחה הדלת והרב מישקובסקי קרא לו שייכנס. הוא מספר שבקושי הרגליים שלו סחבו אותו מרוב התרגשות להיכנס לחדר של גדול הדור. הוא נכנס, ואז הוא היה בטוח שגדול הדור ישאל אותו מה למדת, באיזה סוגיה אתה עוסק, מה חידשת בסוגיה, והשאלה האחרונה, מה עוד חידשת בסוגיה? הכל סביב ללמוד. אבל כשהוא נכנס, הוא התפלא. רב חיים מויזר שאל אותו, האם יש לך קשר עם ההורים שלך? אז הוא ענה לו, לא, הקשר מותק. כבר חצי שנה שאין לי קשר איתם. אני בצד אחד והם נמצאים בצד השני. אמר לו, יש לך שמיכה לישון בלילה? הוא לא שאל אותו אם יש לו איפה לישון. כי התלמידי חכמים שהיו בזמנם, מקום לישון נורמלי לא היה להם. הם פשוט ישנו על הספסלים של בית המדרש. אבל הוא שאל אותו אם יש לו במה להתכסות. אז הוא אמר לו שיש לו איזו שמיכה שעוברת בין אחד לשני אצל החברים. פעם זה מתכסה ופעם זה מתכסה. ואז הוא שאל אותו, האם תתקרב אליי? אמר לו, תראה לי את הנעליים שלך. אבגלינסקי אומר שבנוברדוק היו רגילים לומר, על הנעליים, כולם אהובים, כולם ברורים וכולם פותחים את פיהם. הוא התבייש מאוד, הנעליים שלו היו פתוחות. הרב חיים מויזר ראה את הנעליים שלו, הסתכל עליהם, מיד הוציא סכום של כסף ואמר לו, דבר ראשון אתה הולך לחנות נעליים, קונה נעליים. זה לא מתאים איך שאתה הולך. רב יעקב גלינסקי התרגש מאוד. כשהוא יצא מהחדר הוא אמר, וואו, זה מה שמעניין את גדול הדור, לדאוג לי, יש מישהו בעולם שחושב עליי. הוא אפילו לא דיבר איתי בלימוד, הוא לא רצה להביך אותי, מה אני לומד. הוא דאג לי באופן אישי, האם כל הצרכים הגשמיים שלי בסדר? כמו שצריך, הוא מאוד התרגש. אומר, ואז הוא הבין את הקשר בין מה שכתב הרמה, הוא מנהג לקנות חיטים ולחלקן לעניים קודם הפסח, למה שכתב השולחן ערוך, שואלים בהלכות הפסח קודם לפסח 30 יום. נכון, צריך לשאול בהלכות הפסח קודם לפסח 30 יום. בוודאי הלכות הפסח מרובות, וצריך ללמוד אותם כמו שצריך כדי להגיע לליל הסדר, לכל חג הפסח, כדי לדעת את ההלכות על בוריין כמו שצריך. אבל הרמה מוסיף, קודם כל, מנהג לקנות חיטים ולחלקן לעניים. קודם כל, תבדוק האם יש כאלו שיכולים לערוך את ליל הסדר, האם יש כאלו שיכולים לעבור את חג הפסח כמו שצריך, ובאמת, יש כאלו משפחות שקשה להן. הם לא יכולים, יש קשיים גדולים, יש תלמידי חכמים, אברכים, משפחות פשוטות גם, שיש להם קושי בלעבור את חג הפסח, ההוצאות הן מרובות, משפחות ברוכות ילדים, אז קודם כל צריך כל אחד לשים עין, אני אהיה עירך קודמים, שיסתכל בתוך המשפחה שלו, בתוך הסביבה שלו, האם יש אנשים שמתקשים ולעזור להם. ובנוסף לזה שואלים הלכות הפסח, קודם לפסח, 30 יום, כמו שרואים אצל גדול הדור, שמה עניין אותו? עניין אותו שקודם כל שרב יעקב גלינסקי יש לו מה לאכול, יש לו איפה לישון, במה הוא מתכסה. ואחר כך, אם היה נשאר עוד זמן והוא היה נשאר שם, היה מדבר איתו מסתם גם בלימוד. אז צריך לחשוב על שני הדברים ביחד. הדברים האלו של השולחן ערוך, יש בדומה להם, יש סיפור על הרבי מסאטמר, רבי יואל מסאטמר, שמספרים דבר נפלא. רבי יואל מסאטמר יצא להתרים את אחד העשירים שהיו רגילים לתרום לחסידות סאטמר. ואותו עשיר אמר לרבי יואל מסאטמר, אותה שנה שהוא הלך, שהעסקים לא כל כך הולכים. אז רבי יואל מסאטמר אמר לו, העיקר שהם הולכים. העיקר שזה הולך, יש כאלה שהכל מתמוטט להם. אמר לו, לא, הרב לא יגיד ככה. אמר לו, לא, יש כאלה שבאמת דופלים, אבל אצלך זה עוד קצת הולך. אז אמר לו, הרב, השנה קשה לי קצת לתת תרומה. קשה לי השנה, כל שנה אני רגיל לתת לך סכום נכבד. השנה קשה לי, אני לא יכול לתת את הסכום. אמר לו, רבי יואל מסאטמר, בסדר, אני מקבל. אני רק רוצה להגיד לך רעיון, לפני שאני יוצא. רעיון. אמר לו, יש גמרא בסוף מסכת גיטין, משנה אחרונה במסכת גיטין. מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מתי לאדם מותר לגרש את אשתו? בית הלל אומרים שאפילו הקדיחה תבשילו, מותר לו לגרש. בית שמאי אומרים רק אם הוא מצא בערבה דבר. טוב, דברי בית שמאי לכאורה מובנים. אם אדם מצא באשתו ערבה דבר, הוא יכול לגרש אותה. כמו שהמשנה מביאה פסוק לזה. אבל דברי בית הלל, אפילו הקדיחה תבשילו, מה, היא שרפה לו את האוכל, כבר מותר לגרש אותה? מה ההבנה בדברי בית הלל? אז הוא אמר לרב שהשאלה מאוד יפה, הוא לא מבין את המשנה. אז הרב אמר לו, אני אסביר לך. יש כמה סוגי נשים. יש אישה שמתכוננת שבעלה יגיע מהכולל לעבודה, והיא מכינה לו אוכל כדי שיוכל כמו שצריך לחזק את גופו, ולפעמים האוכל נשרף. אז אשת חיל פשוט ייקח את האוכל שנשרף ותחליף. היא תבשל שוב, אבל יש אישה שהיא קצת עצלה, והיא תגיד, טוב, אם התבשיל נשרף, היום נאכל פיתות עם נקניק, לא צריך לבשל היום. אבל יש אישה שאם האוכל נשרף והיא תרחה כל כך בשביל האוכל, היא תאמר, האוכל נשרף, זה שלך נשרף, זה בעיה שלך. אני אוכל משהו, אני אסתדר כבר, אבל אני מסתערת. אני בישלתי לך, האוכל נשרף, זה משמיים. אומרים בית הלל, אישה כזו מותר לגרש. והדברים הם לא דברי מליצה, אמרו הרבי מסאטמר. זה מדויק בדברי המשנה. כתוב, אפילו הקדיחה תבשילו. היא אומרת לו, התבשיל שלך נשרף. ולכן, ראוי לגרש אישה כזאת שמתנהגת בצורה כזאת לבעלה. זה הפשט, אמר לו הרבי מסאטמר בדברי המשנה. אמרו הרבי מסאטמר כלפי מה הדברים אמורים. אתה אומר שיש בעיות בעסקים, לא כל כך הולך. אתה לא יוצא לנופש השנה? אתה לא נותן כבר דמי כיס לילדים שלך? אתה לא הולך בעניינים מסוימים שעד היום היית רגיל ללכת אליהם? לא, אתה ממשיך כרגיל. אתה לא מצטמצם בעניינים האישיים שלך בגלל שירדת מנכסיך. אז למה רק התבשיל שלי נשרף? למה? למה רק אצלי? אתה אומר שהעסקים לא טובים, אז אי אפשר לתת תרומה. כמובן שאותו עשיר מאוד אהב את הרעיון וראה את האמת שבדבריו של רבי מסאטמר, ונתן לו תרומה הוגנת והתברך בעסקיו מכאן ומעבר. ויש בדומה לזה גם, הגמרא במסכת ברכות, בדף ג' עמוד ב', הגמרא אומרת שדוד המלך, כתוב בתהילים, אור הכבודי, אור הנבל וחינור העיר השחר. דוד המלך היה מעורר את השחר. הוא היה קם מחצות לילה, והיה כינור שמתנגן מעל מיטתו של דוד, באה רוח צפונית ומנשבת בו. ובעלות השחר היו באים חכמי ישראל לדוד. והיו אומרים לו, עמך ישראל צריכים פרנסה. מה דוד ענה להם? אמר להם דוד, לכו והתפרנסו זה מזה, שאחד יעזור לשני. ענו חכמי ישראל לדוד המלך, אין הקומץ מסביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו. זאת אומרת, גם אם נעזור אחד לשני כמה אפשר, אין כל כך לאנשים. הקומץ לא יכול להסביע אריה. זה עם שלם. בור, אם תפתח בור ותוציא את החולות, תלך לאיזה ארגז חול, ופשוט תנסה ליצור בור שם. תוציא את החול, ותחזיר שוב את החול כדי לחסות את הבור, הבור לא יתמלא ממה שרוצית. כי יש גרגירי חול שעפים לצד. אז אף פעם הבור לא יתמלא. אז אמרו לו חכמי ישראל, כמה שננסה וניתן, בסדר, נפרנס 100-200 משפחות, אבל אנחנו מדברים על אלפי משפחות, זה לא מספיק. אמר להם דוד המלך ככה, לכו פשטו ידיכם בגדוד. תצאו למלחמה. מה ההיגיון בדברי דוד המלך? לצאת למלחמה? נו, ומי אמר שהם ינצחו במלחמה? איזה סיכון זה? וגם אם ינצחו במלחמה, מי אמר שלאותו עם שאיתו הם הולכים להילחם, יש באמת שלל שאפשר לקחת לעם ישראל? איזה עצה זאת לכו ופשטו ידיכם בגדוד? שהמלך יפתח את האוצרות וייתן לעם. מה זה לכו פשטו ידיכם בגדוד? אלא הרב מצ'יבין אמר דבר נפלא בדברי הגמרא. הוא אמר שדוד המלך ענה להם בעורמה. אמר להם, אתם אומרים לי שאי אפשר להתפרנס זה מזה. ולמה? כי אין הקומץ מצביע את הארי, ואין הבור להתמלא מחולייתו. אין, אנשים אומרים לכם שאין. אמר, טוב, תצאו למלחמה. איך עם ישראל היוצאים למלחמה? התורה אומרת שלפני שהיוצאים למלחמה, היה עומדים, ומה היה שואל אותם? הכהן הגדול היה שואל אותם. מי האיש הירא ורך הלבב? ילך וישוב לביתו. טוב, היו יוצאים כמה. מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכון? מי בנה בית חדש ועוד לא עשה חנוכת הבית? ילך וישוב לביתו. מי שנטע כרם ולא חיללו? ילך וישוב לביתו. מי שהרס אישה ולא לקחה? ילך וישוב לביתו. כמה היו נשארים בסוף? היו נשארים בקושי מניין של אנשים מבוגרים שחיים מהפנסיה. אבל כולם הלכו. חלק הלכו כי הם בנו בתים חדשים. חלק הלכו כי הם נטעו כרמים ולא חיללו אותם. וחלק הלכו כי הם צריכים ללכת לחתונה. אז רגע, לא הבנתי. יש כסף או אין כסף? אם אין כסף, איך בונים בתים? אם אין כסף, איך מתחתנים? אם אין כסף, איך נוטעים כרמים? אז לכו תראו. ברגע שתעשו את זה, אתם תבינו שכן יש לכל אחד. ואם יש, אשר אחד יפרנס את השני. באמת שאנחנו, גם בדורות האלו, צריכים שימת לב מיוחדת על עמך בית ישראל, שזקוקים לפרנסה. יש אברכים, תלמידי חכמים, בני תורה מופלאים, אנשים פשוטים שלא יכולים לעמוד בהוצאות המרובות. אנחנו מצווים ללכת ולסייע להם, ושהקדוש ברוך הוא ישפיע על כולנו שפע, ברכה, עד בלי די.